שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן בביתו של הרב ישראל אריאל, ברובע היהודי בירושלים, נפגשנו ליד מנורת המקדש, מנורת הזהב שמוצבת במרכז הרובע, מספר צעדים משם, בביתו של הרב, לשוחח על המנורה, לשוחח על מכון המקדש. בהחלט חשבנו שכל האירועים שתמיד סובבים סביב הר הבית, הר הבית, תמיד הוא איזשהו מוקד שלא עוזב אותה, תמיד הוא הסיבה כביכול להתפרצויות האלימות ולמתחים, מה בדיוק הסיפור הזה של הר הבית והמקדש. הרב ישראל אריאל הוא אחד מהצנחנים משחררי ירושלים, ואנחנו מתקרבים ליום ירושלים. הרב ישראל אריאל הקים וייסד את מכון המקדש, כל נושא בית המקדש, תודעת המקדש, החשיבות שבעלייה להר הבית, רב ישראל הוא בוודאי פורץ דרך בתחום הזה. יום העצמאות בפתח גם כן, סביב כל הנושאים הללו שמתחברים, סביב ירושלים והר הבית והמקדש, האדם הנכון ביותר לשוחח איתו בפודקאסט של ישראל מחר בתקופה הזו, הוא רב ישראל אריאל, תודה רבה רב אריאל, שנאות לך.
בוקר הבאים.
שוחח איתנו. אז אולי באמת קודם כל, רק כרקע, נשאל אותך על הסיפור שלך כצנחן, משחרר ירושלים.
זה מתחיל לפי הסדר.
זה לא ייגמר.
איפה אנחנו נשמיעים? בכורה זה דירה ככל הדירות בישראל. המתחתן הממש, שנה חומה עתיקה, עד בית השורות. שמצאו מיד החומה שרידי שריפה, חומה של מבוכד נצר. הפית הזה בנו מעל החומה הזאת. יושבים על שרידי השריפה של פית ראשון, יש שם גם מגדל תקופת שמונה אי, כמו שיש פה שכבות תקופות שונות, ואנחנו נמצאים במישור של תקופה שהתחלת דיגונה, אם לא הרבה מעבר לזה, עם כל הבעיות שאנחנו קוראים אותן ורביתי אותן גם אישית. אם לחזור לנושא של ששת הימים, המפכה הגדולה יותר של עם ישראל, לא רק מאז חורבן בית שני לפני 2,000 שנה, אלא לפני מדוע. וגם בתקופת בית ראשון, עם ישראל היה משועבד, תקופה מסוימת, גם ממלכי יהודה, הם משלמים מיסים למלך בבל, הם מכירים שוב, שאנחנו איבדנו את העצמאות שלנו, ואתם זה ימי הבית הראשון, בתקופה של שלמה המלך, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו בני חורין בארצם, אפשר להתווכח עם שיטה פחות טוב או יותר טוב, אבל דבר אחד בטוח, אנחנו לא תחת יד הבבלים, הרומאים, לא תחת היוונים, לא תחת הפרסים, אנחנו גם הטורקים והבריטים אני חייתי עוד קצת בתקופה של הבריטים ששתו בו, אשר הבנת התחושה שאנחנו הגענו לציון חדשה, את זה זכינו לראות במלחמת ששת הימים. פינה השם לידי, הייתי תושב ירושלים, המזרחי המערבית, מה שנקרא העיר החדשה, ופתאום אני מוצא את עצמי באמצע ששת הימים, נמצא פתאום בהר הבית, ולא פחות ולא יותר, אומרים, תשמע, אתה שומר על מקום קודש הקודשים, שומר על מקום קודש הקודשים אחר שחרור.
כלומר, הצנחנים כששחררו את הר הבית, ירדו למטה לכותל. עכשיו עמוד גבי.
אחרי שירדו אל הכותל, ישבנו שם, הגור, שפיר את ירושלים, שהוא יחד עם הרב גורן, לא שניהם יחד, אני זוכר את נכנסתי ביניהם, הרב גורן אמר, הגור, מה לעשותך שנכבור את המתים, את המזיתים, הצביעתי.
אני שמעתי את הסיפור הזה מן הרב, אבל אם הרב זוכר, באחת העליות לרבי שהצטרפתי לרב, וכשהרב סיפר את הסיפור הזה, אני לא אשכח ששערות ידיי סמרו. משום שמה שהבנתי, כשהרב סיפר, התגובה של המחץ הצנחנים משחרר ירושלים, להצעה של הרב הראשי של צה"ל, של הרב גאון, זכר צדיק לברכה, לטמון את חללי החטיבה בהר הזיתים, ובעצם מתוך תשובתו של המחץ, מתברר, שירושלים שוחררה, מתוך אותה תודעה ש, ש, שהיום מפקדי צה"ל נכנסים לעזה, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, לא היה את ה... אבל אנשים שחררו בכלל, פיצלו את המשימה, ושאני אביא, עכשיו חוזרים ל... אני הייתי אז ילד קטן ברחובות, במקלט, הייתי בן 5, אני זוכר שכל השכנים, דתיים, חילונים, וכולם בעצם היו חילונים, ששמעו ברדיו, הר הבית בידינו, וואו, תחושב שהגיע המשיח, ואז אתה מבין, אחרי שנים רבות, מהסיפור שלנו, שכשהמחת אמר, הר הבית בידינו, הוא התכוון, סימן. אפשר ללכת הביתה.
אפילו שאנחנו הגענו לפה, אף אחד ידע, נשארים, לא נשארים. ומה, מה תורי ש... אז יהודה שהגיע לשם, אז זה רצה. הקורן שלך, ג'יפ, להביא אותה. והוא, אנחנו פה לא נזוז, זאת אומרת שגם הם הרגישו שפה יכולים עוד לזוז בעיקר. לכן הכריזו, אנחנו פה לא נזוז. עוד זאת נמשיך כאן, באמת אחר כך הגיע... יש לו, הגיע ראש הממשלה, אז לא היה דברים מאבטחים יותר מדי סביב ראש הממשלה, מסתי לו את היד ואמרתי לו, יש כל, כבר שני, בוא, אנחנו לא נזוז. אתה חושב שאתה בא, חושב במקרה וזה, לא, אתה לא שיכול מוביל את המהלכים, ורק כשאתה שם, אתה מקבל את ההחלטות, אני עושה הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, אתה נשאר פה, זה היעד של עם ישראל. כמובן שזה לא מספיק שרק תגיע לרפיים, השאלה, מה עושים עם האוצר היקר הזה שזכינו לו? זאת למעשה הבעיה שלנו. משהו 55 שנה, מעלה מיובל שנים. עדיין לא חלחלה, קרה, הגענו לפה עוד בניין הבית השלישי. ולא בתוך הציבור המאמין, מצד אחד נס מופתע שלא נראה דוגמתו, כפי שאמרנו, יצאנו פה לעצמאות אחרי לא רק 2,000 שנה של שעבוד, אלא הרבה יותר מזה. אנחנו פתאום עצמאים, בירושלים וזה, ועדיין עוד לא יודעים, לא רק שלא יודעים, יש כאלה ש... אבל לא מרגיש, יש כולה של הכחשת הנימש. הכחשת הנימש.
מדוע? איך אתה מסביר את זה?
זה להתחיל את ההיסטוריה שלה, והתחיל מהיום הראשון. ומהיום הראשון, סיפרת שאצלך ברחובות, היום קפצויים. זה היה דבר שהקיף את כל כדור הארץ, למה יהודים עפידו ברוסיה ובדרום אמריקה. זה מן האדם. כאילו הגויים אמרו שהיהודים הגיעו סף סוף. בית המקדש. איך קרה שבתוך אותם רגעים, היו גדולי תורה. היו גדולי תורה שלא ראשי אגודה, תגידו נשקו, שיתן את המשלוחות. מי שעשה את זה מן השאר, זה גם שר הדתות. שר הדתות, התיאורי, מה שנקרא, הוא שקרא לקדים, לא רק הירושלמים, אלא לקדים לעצמת, שכל מקומות, תבוא לתפילת יום שישי.
ברור לי שהם הבינו שתם עד לאותה קריאה, הם הבינו שתם זמנם במקום. זכור לי אפילו באחת העליות שעליתי כסגן יושב ראש הכנסת, כשהרב יודע שכשהייתי כסגן יושב ראש הכנסת, השתדלתי לעלות עם כל סממני ריבונות שרק יכולתי. ואחד מאנשי הוואקף הזקנים אמר, ניצחתם, זה שלכם. במילים האלה ממש. ראה אותי? כך. יצא מתחת על המפה. כלומר, ההבנה הפשוטה שלהם, הקדושה אצלם נובעת מתוך החולשה שלנו. זה לא מקום שהקדושה נובעת כפי שאנחנו מבינים קדושה. יהודים, יש מאבק פיזי, אז ממנו נובעת קדושה. כלומר, ברור שגם לציונות, נקרא לזה החילונית, וגם לחרדיות, וגם לציונות הדתית, ברובה הגדול, לא היה את הכלים להכין את המתנה הזו שקיבלנו, המגע של כסף דמים של חבריו של הרב, שהם חמור איתו כאן.
באמת, מה כל כך מגע של כסף? 180 צנחנים נהרגו פה במעזות הירושלים.
הכסף היה לפני של הקדוש ברוך הוא, הדמים היה של החיילים שהכירו בו את נשם.
ואם נהרגו גם אתה יכולה להרגע. שאותה בחיים, תעשה מחשוב שלא יהיה בן לחינה. וחלק מהתחושה לא שירים רק לזה, עזרנו לבית השם שבנות אותו. אז כך שיש פה, אני אקביר זאת בצורה חריפה, זה פעולה יותר חמורה ממה שקרה בתקופת המרגלים. אומרים עובדה של המרגלים שמעשו ברס גנדה. באמת, מה יש להשאים אותנו, אם לא נגבר? ואנחנו פתאום פוערים צורות בשמיים. אנחנו כובשים את כל הסיפור הזה. אנחנו באים מעבדות מצרים, איפה אנחנו כובשים את כל הארץ הענקית הזאת. אז זה דבר שהייתי אומר, יכול להתווכח, עשו בסדר, לא עשו בסדר, אבל זה אנושי. אחרי שאתה כובש את המקום, כבשת את המקום. אנשים פה הרימו דגלים לבנים, כל ירושלים הייתה, כל הגגות דגלים לבנים, דגלים לבנים, לחיות, כמובנה את הרבי. אנשי הלגיון הירדני מרימים ידיים לפני חיילי צה"ל, זהו. ציבור שנכנע, אז ברור שגמרנו, במקום הזה חזרנו הביתה, לבית שלנו, לבית המקדש. ערבים שם, יש שם כמה ערבים של זקנים שהסתרגו, אמרו, היו וחזרו, אולי מקדס, הם קוראים למקום הזה, מקדס, מקדש, אדם שרן דגל לבן, המקום הכי יקר לך, אז נותן לו את המפתחות.
מה שברור, זה שהבעיה לא הייתה, אגב, הסיבה לכך ש... כשאני מבין אותה, לכך, וכל כך הרבה צנחנים נהרגו בקרב ירושלים, משום שזה היה קרב מתגלגל ולא מתוכנן, זה היה הקרב הכי פחות מתוכנן, אולי היחיד שלא היה מתוכנן, בכל מלחמת ששת הימים, וכולו היה בקרב מבוסס, למעשה, בלי מטרות ברורות. והסיבה לכך הייתה, שכמעט כל שרי הממשלה, למעט בגין ויגאל אלון, כל שרי הממשלה, כולל אותו שר דתות שפירא שהזכרת, התנגדו לשחרור ירושלים. אשכול התחנן בפני מלך ירדן שיעסיק להפגיד כדי שלא יאלץ חלילה לשחרר את ירושלים. זאת אומרת שהציונות פחדה מירושלים. בוודאי ובוודאי שפחדה מהר הבית ובית המקדש, ועדיין מפחדת. הרי ראיתי כותרת במקור ראשון בערב אחד, שצהר רודף אחרי טרור ואחרי תלאות, משטרת ישראל, כוחות הביטחון, עודפים אחרי הטרור ואחרי הטלאים ערב חג. איך מפחדים? מה הם כאן? עם הבחורים שמנסים להגן עם טלה להר הבית. יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק, שפחד, הרי הלאומיות המתחדשת של עם ישראל, שעולה עכשיו לארצו ב-150 השנים האחרונות, מתוך מצב סבירה, אישי, משפחתי, יכול להיות יותר קהילתי, כן, אבל לא לאומי, השיבה אלא לאומיות, היא שיבה על בסיס כפרני, חייבים להודות, כלומר, סביב רעיונות הנאורות, מדינת לאום מודרנית, הפרדת דת ומדינה, וכן. קורבן פסח מביא אותנו לשיבה אל הלאומיות, על הבסיס המקורי שלנו, סביב ברית, ברית עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש לציונות סוג של חשש גדול מאוד, הדבר הזה באופן הכי מהותי שיכול להיות. הרעיון היה, יש להודות, לחזור אל ההיסטוריה, גם ככל העמים, כלומר, יש כאן הרבה, אם לא היה את הוואק למסור לו את המפתחות של הרבית, אז היו ממציאים אותו. היו ממציאים אותו. ולכן, המשימה, משימת הדור הזה, כמו שאני מבין אותה, היא באמת, הרי הקדוש ברוך הוא, לא יוותר. הוא לא יוותר לנו על... על תיקון עולם במלכות שדיים. הוא לא ידע לבטר על ישראל, על יעודו. אנחנו נגיע לשם, ואיך אומרים, כך או אחרת נגיע לשם. שאלה היא, הפעם הבאה שנגיע, ההזדמנות הבאה שנגיע. האם תהיה כבר את התודעה המפותחת, לקבל את המתנה הזו, ולא להשליך אותה חברה. ובכך עושה קרה. ולכן אני חושב באמת ש... אם יש מישהו שצריך לעמוד, בקרב נשיאי המסועה ביום העצמאות עוד בענת, ודעתי תמיד אמרתי, זה הרב ישראל אריאל, שבאמת אם יש משהו שמכונה אותו מהפכה, זה כבוד הרב, אני אעשה, הרב לא רוצה לשמוע יותר מדי שזוכים בפניו, אבל הרב במשך תקופה מסוימת היה ראש הישיבה בימית, נכון? כן. לא מיד אחרי ששת הימים פנית להקים את מכון המקדש ולעסוק בתודעת המקדש.
אז אני שלחתי על ידי הרב צבי ברוך, להיות רב בעמק ישראל, ויעקב, ובשבע עשרה יישובים, המלך ארץ, נעלה, נדרן, כמעט, זה היה משימה בפני עצמה, והנחה הייתה שכל ירושלים כבר בונים את המקדש, רק הייתה משימה, קפתי על עצמי, קיינית, אמרתי על ארץ ישראל חשובה, סיני, וחלק מארץ ישראל, בואו נבנה שם את הישיבה, כדי גם שיכולו להתנגיד עיר שיש רבע מיליון תושבים בימי, ומישהו לייעד את המקור, בעצם זה אופי יהודי, אז בואו נקים שם ישיבה, זה משימות, משימות של מתרחבות, עם ישראל מתרחב, ארץ ישראל גדולה, בונים, זה חלק מתנופה של דבר. לא רק להפריך את השממות, אלא להפריך השממה הרוחנית. רק אחרי הגורו שינתי לפה, אני רואה שדברים כמו שהיו, הפך, הרוח משתלט, כמו שנותנים להיכנס להר הבית, ונותנים ליהודים שניים להיכנס.
יכול להיות שמרנה, חורבן של יישובי גוש קטיף, של ימית, של ישיבה בימית, והתקיף אצלך את ה... משפט של אורי צבי גרינברג, השולט בהר, שולט בארץ, כלומר, אם שם נחזב, זה כי אנחנו, כי אין לנו את האחיזה ביתד המהותית שלנו בארץ, אז הוא בהר הבא, ככל שקורה. מן החורבן, הבנת ששם בעצם צריך להתנהל המעבר.
זה נכון, זאת
אומרת.
מי שחי את החוויה שלה, עשינו, עם ישראל, אלא בבית, לא יכול, זה לא נמחה, זה לא...
כלומר, תמיד היית בדרך לשם.
אבל זה לא היה בצד המעשי, רק שהגעתי לפה, אני רואה את המצב, שפה מוכרחים לעשות משהו לטובת העניין. יש לנו סיפור בגברה, שנוסף עם ברכות, שמפחיל זדה דאולה, הלכים בדרך, הוא פתאום איזה חורבה. זדה נהנה, עכשיו תאולה, מה אתה נהנה? ותנס לבית לאבו, פעמים חלקים סנקה, אנשים, יש פה כיכרות לחם, אנשים, לא מנעו שהבית של זה חבר, אתה רוצה שאני לא נענר, בית של צדיקים שנפגע, לא הוא נתנת. אז שחרב ביתו של הקדוש ברוך הוא בירושלים, נגזר הבתים של צדיקים, שצדיקים דווקא שיחרבו. אבל ככה שהקדוש ברוך הוא יהיה בחורבה, צדקים שהוא לבתי נביא, צריך להרגיש את החיסרון, דיון, בלשון הגמל, דיון העבד, שיקיר רבו, אם הרב שלך בחורבה, תשב גם אתה בחורבה, הוא מלווה אותנו. חורבן ימית וסיני, חורבן גוש קטיף וחורבן חומש, המון מה וכל הדברים, מה שעושים כרגע כל חצי גיבה שהיא כמה, יהודים עושים אותם. אין דבר כזה, לכל כדור בארץ. כל כדור, עושים דבר כזה שלו. אני בונה את המדינה שלו, הולכים, בא המדינה והורסת.
מנגד, יש גם פריחה כלכלית, ועם ישראל, ברוך השם, יער של מנופים בכל הארץ. ישראל מעולם לא, מספר היהודים הולך וגדל. היצע בניית הדירות החדשות לא מצליח להדביק את הביקוש. כשאתה רואה את המחלפים וההייטק, מעבר לרחושך, מעבר לרחוק יותר מאי פעם בעבר, יכול, ולכאור, מצליח, לא בעבר. כל הסיפור של הפוליטיקאים הוא, אל תשגע אותי, אני תופל שאנחנו נפתוח כאן למלחמה, אני מחפש מלחמות, אני מחפש להביא לכאן מלחמת דת, מכל העולם, מה הרב עונה לתרנון הזה? ומנגד ישנם אותם תלמידי חכמים שבאמת יגידו, ואולי אפילו עברו, הם יגידו, שיבוא המשיח, הכל יסתדר, מה אתה נמחר?
הבעיה שהתלות במשיח זה החכמה. המחלות של אנשים, או שזה מה שיכולים לדבר יהודים בשואה, שירה תמיד מאמין בביאת המשיח, שהשם שמו, איך מהם מגיע בסוף לאושוויץ. האמונה במשיח היא אמונה, לא, סופו של עם ישראל יגאל וכו'. וזה גם המחלה שלנו. הרמב"ם אומר שאין שום מצווה בתורה שתלבן שתלבן. מצוות נתנו לנו, שאנחנו נעשה אותן ועשה את האצבעות שלנו. לא משיח, אין שום מצווה בתורה שתלבן משיח. עכשיו רואים, זאת השם, יבוא משיח. אנחנו פשוט זורקים עליו את כל מה שלא מוצא, כל מה שלא מוצא, כל מה שלא
מוצא. אני אמרתי בחג, שאנחנו צריכים להגיד תודה לשני גויים. שני לא יהודים. כל פסח ופסח יש שני לא יהודים שבזכותם אנחנו יכולים לחגוג את החג. הראשון הוא זה שאנחנו מוכרים את החמץ. ככה אנחנו עושים איגוף סביב בל יימצא. והשני זה השוטר הדרוזי שעומד בכיסת דר הבית ולא נותן לנו להיכנס לקיר קורבן פסח. אז הוא עוזר לנו לעשות איגוף על בל ייראה. ביום שמחה, כן? ומועדכם, ויום שמחת לבכם, יראה כל סבורה, אז הבא להימצא את הגוי הראשון, היראה זה הגוי השני, ואנחנו סוברים, סוברים גם מזה וגם מזה.
לצערנו, המושג משמיח, הפך לקום דבר שמעבר אותם, לעשות ולפעול לגאונה, זה הפך למין כתובת שכל מה שבא מתחשק, אני זורק על המשיח. כל הנרומים בבתי הכנסיות, ובזל, זה בזל השם, ירו משיח, חלק מהתשובות שמדברים על הבית, לפר מה שאומר הרבה, שירו משיח, הוא יקוף את כל ישראל, לתקן את ביתקה של התורה, הוא יבוא, ירמה, לא בנית למגלש, לא, אז קבע שמתר את ישראל, אז קדימה, אני, הוא יכפה עליה, יכנס את כל עם ישראל לבניין ולכיבוש, ושיש פה איזושהי בעיה, שעוד, הייתי קורא לזה, זה חלק ממחלת הגלות. מה יעשה יהודי שלך, יש שם בקרימה, בספורה, 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 סביר. היו לנו משה, כפי שחייתה אותו פה, שיש תבוא גאונה. היה שהוא לא הצליח להשתחרר מעבדות, זאת אומרת, אמרה העברה שיותר קשה, יותר קל להוציא יהודי מהגלות, מה שרוציא את הגלות, מהיהודי.
באופן פרדוקסלי, אפשר לומר שאין דבר שמעכב את המשיח, יותר מציפי על המשיח.
באמת. בעצם מה שמעכב את המשיח, המשיח. אם אנחנו היינו בונים את המקדש, מי הכל מגיע?
כל אחד מהזרמים, יש לו דרך אחרת לעניין הזה. הציונות הדתית התאהבה בראשית צמיחת. הראשית צמיחת מחליפה את גאולתנו. החב"ד, כן, משיח, זוג על המשיח. חרדי, בוודאי, כן, כלומר, כל אחד מוצא את הדרך שלו להשליך על המשיח את האחרים.
בסוף בדיוק הבא, יש דבר כזה בתורה. שהעבד שעבד 6 שנים אצל אדוניו, יעבוד עשור של שנים, הוא מפחד לצאת, אמתי את אדוני, את אשתי, מברה, למה? אני מתרגל, אני אין לי דאגות, אני אין לי אחריות על שום דבר. אני אומר, איפה יש אוכל, יש מזה, יש לי מקום לישון, אבל כולו, תקנו בבוקר, תלך לפה, תבוא לשם, אומר, הולך לישון, לא רוצה לקבל אחריות, לא רוצה לקבל אחריות. אנחנו התרגלנו בגלות, אין לנו שום אחריות, בשום דבר, הגויים, הם סדרים לנו את בגטות, לפה, תלו לשם, קרשים אותך, וכן הלאה. אנחנו לא, התכונת העבדות, לא שם בנו שלכם, אנחנו מפחדים, הפחד מהגאולה, הפחד מהעשייה, לקחת אחריות, לקחת את כל הדברים, ולהתחיל לעשות לממש אותם.
הנקודה הזו שבה התיאוריה הופכת לפרקטיקה, כל אחד חווה אותה בצורה לאורך חיים. יש נקודות, אתה מתאמן, ויום אחד אתה יוצא לקרב. אתה לומד 4 שנים באוניברסיטה, ועכשיו אתה הרופא, 7 שנים. עכשיו אתה הרופא, אתה מקבל את הפציינט כדי לקבל אותו. אז במשך 2000 שנה אנחנו מתאמנים. פתאום מגיעה הפרקטיקה הזאת, מאוד קשה לנו בסדר גודל הלאומי, להפוך את התיאוריה לפרקטיקה. זה מפחיד, מפחיד אותנו. אז, ספר לנו בבקשה הרב על נכון המקדש, כי אני יכול לומר שהפעולה הזו שהרב החל עם הציורים של המקדש, והשחזורים של כלי המקדש, והמנורה שמוצבת כאן וכן הלאה, מלווה אותי כבר יותר מ-20 שנה. בוודאי, בוודאי, תמונות שמקורן במכון המקדש, ויוזמתן הייתה במכון המקדש, נמצאות בסלון, אתה רואה שסוכות תמיד מקשטים עם מקדש מקדש, וזה מתחילית סוף. אצל הציבור חזרה את הכמיהה לדבר הזה, מבין לבית מקדש. כך שהפעולה של המכון היא פעולה פורט מחדשת תודעה, הרבה הזאת פעולה גאולית, גאולית ממש. אז כיצד התחלתם את הסיפור הזה? קצת, מאיפה בא הרעיון? ספר על איך זה קרה?
אני לא משהו, זכות הראשונים, מי שפרץ את הדרך, ולאף כאן יהודי, יהודי חרדי, שלמד בסטמיה, ישיבת סטמיה, הוא היה ניצול שואה, הגיע בודד לארץ, קפץ מאיזו ספינה של מעפילים אל הים, והגיע בסוף בקיבוץ חילוני. אני מחפש בו, התחנה הבאה הייתה שיבת סאטמר, וכל מה שהיה בסביבה סאטמרית שנגד ארץ ישראל ונגד כל תהליך הגאולה. רגע שנחל בבית, התחיל ללמוד את ימי המקדש, והתחיל לעשות. צריך בגד,
נתפור.
בגד כהונה, אני עורב. צריך מזרק, אני עושה מכין מזרק. זה מנורה, מתחיל לעשות מנורה. אין לו כסף, הוא ידע בעוד... אני באביון, הוא היה עומד בתחנה המרכזית, כאחד האביונים, עושה כסף, כל אחד חשב שזה בשביל הרב, אחד בוקר, הוא עושה כסף בשביל לבנות מקדש. הוא גם היה הולך בהר הבית, בודד, בודד, בודד. תמידי שבא, כל פעם שבוע, עושה סיבוב, בודד. זה מה שהיה פעם בהר הבית. זה היה נציג כל העולם ישראל. יום אחד הוא בא אליי. כלומר, זה מה שהצלחתי לעשות. אתה ממשיך. אבל היה לנו קשר, בכל זאת, היה בגלל שהיה לנו קשר, אבל עכשיו, לעשות, אז רק מה, הוא העביר את השרמית, מה שנקרא שצריך לעשות, ומכאן, הדברים כפי שכרגילו, אני חייב לומר, יש פה גם תנועה מאוד חשובה, שקדי שעשית הספר שלו, שהציות, הגיע פה לדבר תמיד חזן,
שמגיע מה,
הראשים, לא כל אחד... ספר הגיע לרב דוד חזן, בירושלים, בהתלהבות גדולה, ראה את הספר, אמר...
הספר הזה עסק בשאלה אם אפשר להקריא קורבן פסח בימינו.
למשל אפשר להקריא קורבן פסח בימינו, לא תוכל לחדש את עבודת הקורבנות ותישוב ארץ ישראל, זה היה דבר ציוני, המשלוק שהוא, התוכנית שלה הייתה, כדי שאנחנו נבנה מקדש, שהעשירים שבחוץ לארץ יבואו, להביא בזה קורבן, לראו שיש פה מקום טוב.
כפי שהיה, ושחזרו גולי בבן.
היה ציר שאדם הכל יסוף. אנחנו צריכים להקים פה שיבה של כהני, נלמד את ענייני המקדש, נתרגל את ענייני המקדש, אבל הייתי אומר, נתן פה גם שיטת עבודה. אנחנו נתחיל. עכשיו יכול להגיד, הרי אנחנו נשיף, נציג ככה, נוכל נשיף, נשיף, אם נדרש לא הולך, נדפקים, אנחנו לא שוכל יעזור לנו. זה ממש הייתה שיטה שעבד לנו בכל המקדש. היום אחד עשינו את הארוחה, מכאן מתחילים בודדים של זה. רגע שהקהל זורם, אמרנו טוב, עשה את הארוחה. כשאכלנו את הארוחה, אמרנו בואו, נפוס את זה יום, שכל המשרד יושב ליד השולחן, להזיק אותו בימי מגרש, רצינו הגנה של פסח. היה הכי טוב, רגע שהאכל, פסח קנו על שני אגדות כאלה. התחלנו לצייר, התחלנו לצייר מחזורים, וארוחה, כך שפה הייתי אומר, היה איזה מסלול שרימי שקיבל אותנו, וזיג זה כמו סוים, אבל חלק מהרעיונות שלנו נחסמו, איך היה דרכים חדשות, אך לאט לאט קראנו אנחנו נגיד מה שהגיע ולדור.
היה אי פעם תקציב מדינה?
היינו, פעם צווים, עדי משרד החינוך, אבל יש תקופות שזה הלך, יש תקופות שהפסיקו לתת. האחרונה זה כבר כמה שנים שאנחנו מסתדרים תקופות עצמנו, אבל יש עכשיו איזה קשר עם סנות ראש הממשלה.
יש...
לא הנוכחים.
צריך... קיצור, איזשהו פוליטיקאי עושה טובה.
צריך לחפש את הצינור.
ראיתי עכשיו איזה סרטון, כתבה ב... בערוץ 11, על אותו קמע שנמצא עכשיו בעריבה, הרב בוודאי שמע. והכותרת היא, מה לעשות עם זה? ואתה רואה הכל אנשים פרטיים, בכלל מי שגילה את זה, בכלל מוצרי, שמתעניין. וזה לא יאומן. הממצא העתיק ביותר, בימות יהושע בן נון ממש, ששם השם הופיע בו, כתב עברי עתיק עם שם השם, בימות יהושע בן נון, נמצא במקום המזבח בהר עיבל, כלומר, היתד הכי עתיקה ועמוקה, המבנה הראשון שעם ישראל בנה כשנכנס לארץ, הכתב העברי הכי קדום, הכל פרטי. איפה המדינה? זה חוזר את מה שאמרנו פה. האמת היא הרב, האמת היא שלא רק הר הבית. היה צריך להגיע טראמפ כדי להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים. לא באמת רצים. טוב לנו עם ירושלים עם הערבית, טוב לנו עם תל אביב, טוב לנו עם ישראל המשגשגת. הייטקיסטית, והכל טוב ויפה, ועזוב אותי מכל עסקי הקודש עליו. אבל סוף, כל יושב על זה. כל יושב על זה. וככל שאתה בורח מזה, זה עודף אחר. אתה בורח מזה, אתה מאבד את היתד שלך בתל אביב ובנתניה. אפילו להבין שבמקום לברוח מהר, במקום לפחד מהר, להבין שזה העוגן שלנו בכל הארץ, בלי זה אין כלום.
אז למען האמת גם הגילוי הזה שבינו בעריבן, זה מפחיד גם, זה מפחיד אותם.
ברור.
אז מה, אנחנו נצטרך להתיישב בעריבן, לכן, שיש שכם, זה ארץ ישראל, לא, עכשיו לפלסטין. זה מפחיד אותם שיצטרכו, זה עוגן שתוקע אותם בארץ ישראל, בליבה של ארץ ישראל, ולכן יש פה כאלה הרבה שמושכים ידיים, זה לא בדיוק. יש גם, ישנה מציאות מצד אחד שבריחה מהר בית, זה כידוע בתוך הציונות הדתית, יש קצת כזה שנקרא מורה מקדש. מה זה מורה מקדש? זה לא להיכנס למקדש. ראשית תראו, פשוט אמר לבוא, תראו למקדשים, באימה, בהירה, ברטת, בזיע, בבית אלוקים נהלך ברגש, זה נבוא בהירה. לא, אומר למקדש, זה נראה רק מהמקדש. שוב, משתמשים באמצעים תורניים, כדי להבריח את העם מהמקדש. יש מין מציאות עמומה, שדעת כאן, אז אנחנו מנסירים את הרב קוק, הרב סיוד, מגייסים לזה תורי הציונות, מגייסים אותם בעניין של הבריחה מהרבה. ודווקא זה, גם את זה לעומת זה עשה אלו. ודווקא שאנחנו בורא מין מטוטלת, מטוטלת, מטוטלת של שער, שאולי את ה... מגיע לסים מסמינה, אבל שאנחנו בורא, למשל, אם בורא הדין סיבה בבית, לא היה עולה אף אחד בשעה. זה היה משאל מוזנח לגמרי. ברגע שישנה התנגדות, אם זה התנגדות של הציינית, אם זה התנגדות של החמאס, עזוב את הבית, חס ושלום, בהפך זה, מתחיל לעורר את הכוחות הבריאים,
באמת השנה עלו יותר מאי פעם בעבר. סרטן הרבי, אלבוים זה צהר שעלה בודד, ואני חושב שבפסח עלו האחרון מדברים על שתי אנשים. ולי בכל אופן ברור שדווקא הניסיונות של החמאס לייצר מלחמה סביב הר הבית, הבהירו לציבורים רחבים שאוקיי, אז זה המקום ששם הסיפור, שם הסיפור מתנהל. טוב. העיר הייתה ריקה. אני לקחתי מקדם ביטחון של שעה, שעה וחצי כדי להגיע בזמן, כי הדרכתי קבוצה על ההר, וצריך להמתין הרבה זמן, כי העיר הייתה ריקה. גם הדרכים, כולם פחדו, וזה התקרב לירושלים. אבל בתוך העיר, בהר הבית, אני יוצא כמו אנשים, רוב, מי שפחד פחד, אבל העולים, מספר העולים עלה.
רק ככה, אחד המחדרים הגדולים, יש... 55 שנה עברו, אם יבוא מישהו מספר, בשם הרבנות ראשית בארץ ישראל, אבל הוא נשאל, יש לך 55 שנה, ויהיו בדעי כמה דיונים, רבנות, מסוכן בבית, יש לי קורבן פסח, אז מי להסביר, לא היה שום דיון, לא מי היה הרבית, אנחנו כותבים מכתבים לרבנים הראשיים, עושים להיפגש לנו, ואני חושב, זה עיסוק קרה. בואו נשאל, נדבר, שמה כן איתן.
עיסוק קרה, לא להקריב קורבן פסח.
שאלה, אתם מדברים על עיסוק שש קרה, כשאולי מישהו יכנס לאיזשהו מקום על הבית, זה ודאי קרה לכל ישראל, השם ישמור. יש 7 מיליון יהודים בארץ ישראל. 7 מיליון יהודים אומרים קרה. חג הפסח, נקרא את זה, בפסח שני. אם לא קראת פסח ראשון, ואני חפש שני גם כמרקד, עוד פעם את אחר. אמר, אני קראת לכל עם ישראל. יש לך מישהו לדבר על זה? שוכים מכתבים בזוכים, אפילו במענה.
אני
לא זוכים בזוכים.
שמעתי שהרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, עשה על חסידיו במשך אותו שנתיים, להימצא בסביבה של ירושלים, מחשש, לאחר ששוחרר, אחר כך, כנראה הבין הרב שההר לא באמת שוחרר, אבל, ההר והמינה הפשוטה, שכן, שהרב אומר, ידוע לא רק לרב, צריך לחזור ולהדגיש, מי שצויים בנו עכשיו, שהחיוב להקריב קורבן פסח, שהוא בעצם הברית הלאומית המאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, זהה בדיוק לחיוב בברית האישית, שהיא ברית המילה, לכן אמרנו בהגדה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, שתערב להם דם, ברית המילה, ודם קובן הפסח. עכשיו, נדמיין לעצמנו כיצד היה עם ישראל מגיב, וכיצד היה, היו הרבנים מגיבים, כאילו משטרת ישראל הייתה רודשת לראות מי מעז לנסות למול את בנו. לא היה עולה לדעת, כן? היו רומסים ברגליהם, וכל מי שלך מתקרב לנסות לצאת. ואילו כאן, אותו איסור, אותה חומרה ממש. בצד השני של אותה מצווה למעשה, אלו שתי מצוות של נחת. משטרת ישראל רודפת אחרי צעירים שמנסים אולי להתקרב להבית עם תלב, כמובן עם הכמלים חיוך. אשר לא לוקח אותם בצעירים. מה קורה פה?
יש פה באמת מחדל, אין מילים כדי לבטא את החומרה שלו. איך יתכן? רבנות ראשית. רבנות ראשית שהרב קוק זצ"ל הקים אותה כמו שיש מדינה בדרך, המדינה בדרך, אגב יש הסנהדרין שבה. פנקנו. הוא הכין את התוכנית של הרבנות וביקש שתהיה מועצה של 71 חברים במספר הסנהדרין. מועצה מצומצמת של 23. ובצורה זה דפוס שאין סנהדרין. אתם אחראים, לא רק על איזה גיור וקשרות והנישואים וגירושים. הם אחראים על כל התורה כולה. איך יתכן שרבנות ראשית והקדישה דקה אחת לדיון שאלות שקרה. יש 200 מצוות של... 200 מצוות מתקיימות בתחום של הר הבית. עצר השבועות וסוכות ותענית ומוסר שהעומר ושתי הלחם וכל מיני מצוות שמתקיימות בבית המקדש, ונאמר פחות שליש ממצוות התורה. וזה לא נושא לדיון. זה מחדל איום ונורא. מלך הבין טוב, אולי הרבנות הראשית היא מדברים לאומים, סרוגים. אבל יש מועצת גדולי התורה, מועצת החכמים של ש"ס. אתם ישרתם על זה, לא שם אני ידון רק אם נכניס חבר כנסת, מי יהיה חבר כנסת השישי והשישי ברשימה, ובשביל זה קיים את מועצת גדולי התורה. אבל לא בשאלות מהותיות של הדור, שקדוש ברוך הוא הביא אותנו לכאן, שיש פה מחדל, מחדל חמור, מעין חמור, בדבר התורה.
אולי כמו שהשפה העברית שווה מן המימד הדתי אל המציאות הרחבה. מתוך כך שאנשים החלו לדבר בדרך, התעקשו לדבר עברית, יהודי דבר עברית, דבר עברית, היה את עצמה, נכון מכות, מי שדיבר, מי שלא דיבר עברית. ולסופו של דבר זו מהפכה מדהימה. שפה מתה, שפה גנותית, שפה שמשמשת רק לסידור התפילה, הפכה להיות שפה שמוכרים את הירקות בשוק. אולי את אותה עלייה שעשתה השפה, צריכה לעשות גם תורה, כי הרבנות הראשית, או מועצת גדולי תורה של ש"ס, או לא, כן, היצר, על כך שלא עוסקים בזה, נמצאים עדיין בתוך תורת הגלות, בתוך תורה שהיא, הרי לפרט ולמשפחה אין משימות לאומיות, ולאום יש משימות לאומיות. קבעת קורבן הפסח היא הברית הלאומית, הברית הלאומית היא מחוץ להישג ידע של הדת, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, מחוץ להישג ידע של תורת הגלות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. מה שהרב בעצם מצפה מהם הוא להחיות, כמו שעשה אליעזר בן יהודה על השפה העברית, שגופים הללו יעשו לתורה.
חג שדיבור על חג הפסח, זה אדון, שני מרור, מראים עצמאות, הפכתי יום ש... רק לדיון, מה זה בדיוק, מי אומר עליהם, מי לא אומר, אבל זה יום העצמאות האמיתי. חג החירות, זמן חירותנו.
היום היית לעם.
כל עם ישראל מתכנס לירושלים, עיר הקודש, וחוגג שם את החירות הזאת, אומרים, עד הם שולחים לקדוש ברוך הוא, זה ממלכת כהנים בגוי קדוש פשיטות עם השנות. זה השליחות שקיבלנו על עצמנו והסיני. שפה אנחנו בתורת מציאות עקומה שדווקא עולם התורה, עולם התורות הנסגרות שקיבלנו על עצמנו והסיני. פשוט זה תהליך, אנחנו חייב לומר שמשהו בכל זאת, יש לנו פרות אדומות שאנחנו פותחים אותן, ולהגיע לכל האדומה שתהיה פנימה לגמרי, וזה תהליך שאנחנו עובדים עליו גם בצד המציאותי וגם בצד היחדי, אולי צריך חיבור של מאוד של בן שני רב עזר יאריאל, מתנצל מאוד להערות, הוא שוכן ארוך שלם, פרה אדומה, תיאורטית, יכול להיות מצב שתוך, נגיד שנה וחצי, יש לנו פרה אדומה מוכנה.
יש היום בגולן, וזה
לא זה. זה עוד לא, בזמן הכיבוש, נכנסים אפילו בבית תורה, לא רק זה, מבחינת ההנחה, אפשר לעשות קורבן פסח בתורה, שכל המקום שהוא נקרא עשרה, הוא 5% בכלל מכל שטח הר הבית.
היכולת לעשות קורבן פסח בטומאה היא קשורה לכיבוש, לא קשורה לכיבוש, אלא שכל ישראל טמאים, אז מותר.
כשאנחנו משועבדים לרומא או למי שלא יהיה, המצווה מקיימים. צריך לוודא שהפרה הזאת תגיע לגיל שנתיים פלוס, כדי שאפשר יהיה לעשות את אפר הפרה הזאת. ונעשה בהר הזיתים, בהר המשפט. זה לעצמנו ששרפו פה האדומה, קשת אותה. יודעים לעזות על האנשים. אתה טוב, אני טוב. שנה, זה התחלה של מהפך. עד עכשיו היינו צמאים, היה עשו לנו להתכנס לכל מיני מקומות. ולשאר, אחד המחסנים מהר הבית, תורים, תמאים, תמאים. אין תמאים. כולנו אפילו תורים מתאומת מת. אז זה כרגע מהווה מחסום, מחסום מחשבתי, רק נפרוץ אותו, פרצנו פה עוד משהו.
ויש באמת הרב את השיבה השלמה, בניית בית המקדש, איך אתה מדמיין לך את התהליך? מה אתה חולם?
אנחנו לא חולמים, אנחנו מקדמים מצוות.
הגשנו ליד בנורת המקדש, מעשה של מכון המקדש, שמקבל את הפנה של כל מי שמגיע לרוב היהודי,
מנורת הזה, איקשרה הדלקה בבית המקדש. אז זאת אפשר להדפיק הרגע את המנורה בהר הבית.
כלומר, המרחק שנותר ביחס למה שכבר עברנו הוא אפסי, אפסי. באמת מה שמונע מאיתנו לעשות זה, זה אך ורק הפחד שלנו מפני עצמנו. במובן מסוים, כלומר, לכאורה זה הרבה יותר קצר, הרבה יותר פשוט, מהמעברים שתיארתי קודם. לבוא משואה לתקומה, אבל במובן אחר זה הרבה יותר קשה, כי המעברים ההם משערי אושוויץ שנפתחו אל מדינת ישראל, ממדינת ישראל לשחרור ירושלים, המעברים שעברנו היו כולם מעברים בתוך תודעת, נקרא לזה, הציונות החילונית, שהיא בעצם המשכה של מדינת הלאום, תודעת הנאורות, נקרא לכך, התודעה שמפרידה בין קיום האל לבין המציאות האנושית. אשר למלך למלך, אשר לכנסייה לכנסייה, או למלך חתכו את הראש, את הכנסייה שלכו הביתה, זה קרה בכל העולם. בוא נעשה את זה גם אצלנו, בוא נקים עם מדינה חילונית שכזו. וכאן נדרשת קפיצה שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה מבחינת טכני, אבל כנראה הרבה הרבה יותר קשה מבחינת תודעתית, כי אנשים חסר להם היכולת, מי ש לא חש, עבד בן עבד בן עבד, לא יודע מה זה, מה החירות, אדם שחלילה וחס מלד עיוור, הוא לא יודע למה להתגעגע. ואנשים מפחדים ממציאות שלא מכירים.
אגב, הגיע לפה ארצה, והתחיל לעשות מודלים, אבל מהחומרים האורגינליים, משייש, מזהר, ואחד הדגמים האלה נמצא אצלנו, מכון המקדש.
הוא גר בקדומים, אבל.
גר בקדומים. והוא שוב, התחיל בכלום.
היה לפניו את האדריכל יהודה בימי הבריטים.
כן, יהודה היה באיש צפת ש...
כן.
שהוא גם כן עשה דגל המקדש.
עשה דגל שהוצג בניו יורק בשנות ה-30, איינשטיין ראה את זה והתרגש.
זה גם כן בא דרך מקרה לכאורה. הוא הגיע ארצה, יאוניה החליט, אני עולה לירושלים, עולה לירושלים, נכנס לכיפת הסלע. רק אחר כך אמרו לו, מה עשית? אסור להיכנס לשם. הוא היה אדריכל. אז אמו, אמרו, בוא נעשה דין תורה אצל הרב קוק. עשו דין תורה אצל הרב קוק. האם אמרה רוצה לסלוח חזרה לחוץ לארץ, שילמוד, להיות אדריכל, שיעלה ארץ. אז אמר הרב קוק, ואמו נכנס, טעות. להר הבית, ונדלק לו עניין, נדלק לו כבר עניין שמתכנן את המקדש, אז לימד פה, יש פה מספיק מקומות ללמוד בארץ ישראל, לימד פה, וזה התפקיד שלו, לבנות מקדש, אז הוא עלה את הדגל ושוב תוך את...
והבריטים אפשרו לו בתחילת כיבוש הארץ הבריטי, להיכנס ולמדוד ולהכיל, כשהם ידעו שהוא מכין את התוכניות.
כך ש... כשאני אומר, היה צייר ומגיע מרוסיה, לא ידע לי, הידות שלו כלום. אמרנו לו, אנחנו רוצים שתצא לנו את השעיר לעזאזל, שהם עומדים על הצוק, קושרים את הלשון של זהורית, ומדרדרים אותו אל התהום, וחזרנו אומרים שלא היה מגיע לחצי יער, עד שנעשה איברים איברים. קוראינו שהפרצוף שלו משתנה, חשבנו שיביא לנו, לא, זה אני לא הולך לצייר. אבל פתאום הוא פשוט דפק על הלב כמו שיודעים, רשמנו בגלנו. הוא אומר, תדעו לכם, זה מה שאני צריך. למה כל בן אדם עורר בחיים שלו, כל מיני דברים, דברים טובים שעשה, דברים לא טובים. והצעיר הזה, זה בדיוק מדבר אליי. אני מוכן לצייר את כל הפרטים של הסריר הזה, ורציתי ספר מיוחד על הסריר הזה. רואים, להפך, אנחנו כולם מתקשים, מה זה העניין של סרין לעזאזל, זה קורבן, זה לא קורבן, זה מחוץ למקדש. גדולי הרמב״ם ואחרים התקשו להסביר את העניין הזה. אבל באו יהודי פשוט.
מבין מיד.
מבין מיד, הנשמה שלו מדברת, מסבירה בעצמה את המצווה. כך ש...
כלומר...
שזה קיים אצל כל יהודי, חרדי, ציוני, רוסי... תימני, כולם שייכים לעניין, צריך רק את הרגע שבו פתאום הלב נפתח. למשל, ראינו את זה בששת הימים, הלב של כולם נפתח. בונים את המקדש, יש הרבה יהודים שתרמו דירות, שלחו כספים, לארץ ישראל, תרמו את המקדש, נצריך. בממשלה זה עבר במפלגות במקום לנושא המקדש, אבל... היהודים תרמו, ושאמרו, בונים עכשיו את המקדש. רק אתמול, יהודי צנוע, שאין לו כנראה הרבה כסף, הגיע לפה, אני שולח פה 60 שקל, אבל שזה רק בבניין המקדש. רק בבניין המקדש. תמיד יש משאלה, מה לעשות עם זה. אבל זה כעיקרון, זה חי אצל אנשים, רק צריך איזה משהו שיצור את הפריצה.
השאלה האחרונה שתכנתי לשאול אותך היא, תכנתי לומר לך, לומר לרב, תסביר ליהודי שלא מבין למה צריך מקדש, מה הוא צריך את הצרה הזאת. ובעצם הרב נתן את התשובה, אם אני, אתה מוזמן לענות על השאלה בכל זאת, אבל אני חושב שהרב נתן את התשובה. שיש דברים, שלא שואלים, שעושים. נסה להסביר למישהו שלא מעולם לא שמע מוזיקה קלאסית, מה הוא צריך את הדבר הזה. אתה תביא אותו, ולהתחיל להשמיע לו, ברמה שהוא יכול לקלוט. ובשלב מסוים, הוא לא יבין איך הוא יכול להיות בלי זה, או כל חוויה רוחנית אחרת. ו... כאן מדובר בגעגוע שנוצר בליבו עם ישראל 2000 שנה למהות שמחיה את כל העולם. שהקדוש ברוך הוא בורא עולם נמצא איתנו כאן ממש. איך תסביר את זה? קונצרט הרבה יותר קל להסביר. יש לה אף דרך אחרת להסביר את זה?
לכן אני אביא עוד דוגמה. היום כולנו מכירים את המושג של מה התשובה. יש כאילו בעלי תשובה, דורס לדים, סיפורים. אני עוד זוכר את התקופה שלא היה דבר כזה משהו. היה רק אנשים שנפרדו מהאדם. הילדים למדו בבית ספר, גמרו 8 כיתות, הורידו את ה... אז לשו ברטים, הורידו את הכובע, זהו, נגמר. אני קראתי יהודי אחד, פורש בשמו, רב דוד בגואן. הגיע למרכז הרב, מהקיבוץ, הגיע מהקיבוץ, רוצה ללמוד, להכיר את התורה. אז התחלנו ללמוד את הרמב"ם וכל מיני דברים. הוא אמר, אני אלמד את התורה, ודבר שאני ארגיש, אני יכול לקיים, אני אקיים. לא רוצה לקיים דבר לפני שאני אמרתי מה שאני עושה. הוא מתחיל ללמוד מסכת שבת, אבל מסכת שבת, כן, לא, אתה יכול ללמוד שנים, וזה לא ילך. לא מתחיל ללמוד בהדחות תפילין, אבל ושוב, לקח לו זמן. כל אחד אומר, אני אעשה. אני אניח תפילין, ואיך שזה עובד, אבל אם זה יתאים לי, אני אלך עם זה. שם את התפילין בראש, יש לי שעתיים אחרי זה כמו חשמל בראש. חשמל בראש. התארח ביום שבת, זה משפחה, הוא אומר, אז אמר, פה אני צריך לאשר, הוא, שבת פה לא מאשנים, אתה צריך לנהוג. כמו שכולם, הולכים לבית כנסת, בית כנסת. שרים לשולחן, בא רעה, הלך לבית כנסת, שמע לך דודי, כולם היו חוצות לבנות, כולם היו מאור פנים, ישבו ליד השולחן, דברי תורה, שירה וזה. אמר, ענף שבת, ואיך זה ש... הרגשתי מיוחד שאני צריך להשן. הרגשתי את הנשמה היתרה. הרגשתי את הנשמה היתרה. מאותה שבת התחיל לשמור שבת. יש דברים... רק כשאתה עושה אותם, אתה מבין אותם, אתה חי אותם, זה שייך ללב שלי, זה אני. גם את המקדש. פה רוצה להביא את היהודים, עם התעלה, עם הגדי, בפסח אחד, ואז כל הבעיות יפתרו. אני מסיים אולי בסיפור על גוי. יש לנו הרבה פסחים, ספר את הגוי אחד שהגיע מנציבים ירושלים. מיני ציבים לירושלים, איזה 1,000 קילומטר בבבל. הגיע לירושלים, וכדי להשתתף בקורבן פסח. אז כתוב, כל בן יחל לא יוכל בו, הוא לא עשה את עצמו, אני יחל מאחר, אני יהודי. והחילו אותו מהקורבן, בסוף הוא בא חזרה לבין ציבים, מספר לרבי יהודה בן ביתרה שם, אומר לו, הייתי בירושלים, אכלתי שם קורבן פסח, היה כל כך שמח. אז אמר רבי יהודה במטרה, מה אני עושה עם היהודי? כשתגיע לשם, בקש שיתנו לך מהעלייה של הקורבן. גם העלייה הזו הולך למזבח, לא אוכלים את זה, יש שם חלב. בא לירושלים שנה אחרי זה, חלקים קורבן פסח, כזית לכל אחד, נתנו לו איזה. לא, לא, אני רוצה מעלייה. מה? מעלייה? מי אמר לך? אמרנו, רבי יהודה בן ביתרה מנציבים. אז הבינו את כל העלייה, ומשוננו, נתרלו אותו. עכשיו את עצמנו, בשביל מה גוי הולך 1,000 קילומטר, שבכל חתיכת גדי, לגוב בירושלים הוראה, תופעה שאין אין כמה בעולם, עם שלם, הולכים כולם למקור, כולם מתארים, נפר פרה אדומה, האחלות, וזה, גם מכינים תנורי הפסחים, ואיך לא עושים, איך אוכלים, לא שוברים את העצם, וכל מיני אנחנו עוד אומרים את האלף במקדש, ואומרים את האלף, אנחנו עולים על, על הגגות, ושרים אלף חצות הלילה, אין דבר כזה בכל העולם, זה לא, זה לא איזשהו, כן, היום רגילים לעשות כל מיני, כל מיני אירועים כאלה ואחרים עם שירה כזאת או אחרת, לא, זה הנשמה שרה, אתה מרגיש את חג החירות במובן האמיתי, שאתה יוצא לחירות מעבדות מצרים לעבודת השם, אז זה אפילו גוי, בשכל של גוי הבין שזה שווה ללכת 1,000 קילומטר בשביל החוויה הזאת, אז ברגע שעם ישראל יחווה את החוויה, אפילו אם יש בינינו כאלה, שאנחנו קוראים להם גוי גמורים, אז יחוו את החוויה הזאת, וזה כבר יריץ את כל העניין קדימה, בעזרת השם.
עליתי להר, אחת עליות, יחד עם יהודי, גר צדק, שראיינתי אותו, במסגרת התוכנית הזאת, הפודקאסט של ישראל מחר. מדובר באדם שנולד כערבי מוסלמי כאן בלוד לפני כ-20 שנה. גדל כילד, עבר התעללויות נוראיות, בסופו של דבר הוא ראה כיצד הערכים שלו הורגים את האחות שלו, וכיוון שהוא מחה, זרקו אותו בעזה באיזה מסגד שם שילמדו אותו, ולימדו אותו להיות שהיד, עבר מסכת התעללויות נוראית, בסופו של דבר חזר, התגייר. הזמנתי אותו בשידור לעלות איתי להר. ואכן כך היה, כעבור זמן מה, הגיע היום הקבוע שלי יוטט בכל חודש המקדש. זה היום שקבעתי לעצמי שאני עולה בכל חודש. והוא הצטרף אליי. הוא כל כך התרגש. הוא אמר, כל מה שעברתי היה שווה בשביל השעה הזו שהייתי עכשיו בחר. בכל חיי. אני מבקש, להודות לרב באמת מכל לב על כל מפעל החיים האדיר למהפכה שהרב חולל, ועוד יוסיף והמשיך בעזרת השם עד 120, שנזכה בעזרת השם. כמה זמן נותר עד פסח שני? עוד 3 שבועות?
עוד
3 שבועות.
אם נזכה
נקבל את ההזדמנות השנייה בעזרת השם נקריב קורבן פסח בעוד 3 שבועות.
אמן ואמן. שוב כל גם בכבודו כל המפעל, נמשיך, נמשיך, נשאיר את השכל של האנשים, נקרב את הלבבות לעבודת השם, במובן השלם שלנו, בעזרת השם.
תודה רבה.